אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יבגני סובה. שלום.
שלום דוד.
סגן יושב ראש הכנסת, אני רוצה לשאול אותך, אני מביט לפעמים בערוץ 99 ואני רואה את השיחות המאוד מאוד לא נעימות בין ח"כים מהאופוזיציה לקואליציה והפוך. למה זה צריך? למה צריך ככה לדבר? אני לא מדבר עליך, אתה מכובדים שבהם וגם לא מדבר בסגנון כזה, אבל אתה יודע, ראיתי לפני שבוע, הצצתי. נראה לא טוב.
נראה ממש לא טוב, אבל שוב, התפקיד של הסגן זה לנהל ישיבה ולתת לכל ח"כ לעמוד בזכויות שלו. אני לא אחנך ואני גם לא אטיף מוסר, ואני גם לא מאלה שמגישים תלונה. אני למשל כמה פעמים הותקפתי על ידי חברי הכנסת, מילולית כמובן, כשאני מנהל ישיבה ואני מוציא אנשים מהאולם. אני לא נוהג לעשות את זה, אבל קרו לי מקרים, ואז הציעו לי להגיש תלונה לוועדת האתיקה. אמרתי, אני מסרב בתוקף, משום שאם אני אגיש תלונה מתוקף התפקיד שלי, סגן יושב ראש הכנסת ומנהל הישיבה, זה אומר שאני נכשלתי בתפקיד שלי. אז אני חושב, אני קורא בכל הזדמנות לחברי כנסת, לחשוב לפני שהם פולטים משהו מהפה.
טוב.
בלעת, אז זה בסדר. אבל כשאתה עושה את זה במכוון,
בצורה מחושבת.
ואתה יודע מה הכי מבאס, שאני אומר את זה, שרואים אותנו לא רק בארץ, גם בעולם. כשאנחנו בביקוח, יורדים לפסים אישיים, ומדברים על דברים של יהודי תפוצות, למשל, זה נראה מאוד פוגני, אני תמיד אומר, חבר'ה, תעצרו. תחשבו שאותנו רואה לא רק במאי של ערוץ הכנסת, שלפעמים נשאר ב-3-4 בבוקר, מסכן, לא הולך הביתה, רואים גם אנשים בחול, וככה לא צריך לראות כנסת, לא צריכה לראות כנסת, שזה בעצם מהבית המחוקקים שלנו.
תראה, לפניך הופיע כאן חבר כנסת יצחק קרויזר, ותוך כדי שיחה נזכרתי באמירה של תומי לפיד, חבר כנסת תומי לפיד, אבא של יאיר, ואומר משהו נורא מעניין, בנושא מסוים שאני רוצה את תגובתך, אבל בוא נאזין יחד.
מה שאתה מציע, שפקיד יוכל לפטר את ראש הממשלה, אתם לא יכולים לרצות את זה. אני בטוח ששמעון פרס, אם היה יודע מה אתה מציע, היה אומר לך לרדת מזה. אתה לא רוצה להפקיד בידי יועץ משפטי לממשלה את הסמכות הבלעדית והמוחלטת לפיתורו של ראש ממשלה ולסילוקה של ממשלה. תחשוב על כך שיועץ משפטי מתמנה, לא אדם כמו מני מזוז, נקי כפיים ובר לבב ומעל כל חשד, אלא יועץ משפטי מאוד פוליטי, מתמנה על ידי ממשלה וראש ממשלה, ואז מה קורה? מתחלפת הממשלה, יש בחירות, נופלת הממשלה, נופל ראש הממשלה, ועוד נבחרת ממשלה בדיוק הפוכה. אבל יש יועץ משפטי שנשאר מהשלטון הקודם, ואתה משאיר בידיו את הזכות לפטר את הממשלה.
חברי הכנסת,
איך אתה עושה דבר כזה? האם הדמוקרטיה לא יקרה לך? אתה רוצה שפקידים יסלקו ממשלות? אתה רוצה שפקידים יפטרו ראשי ממשלה?
למי הוא אמר את זה?
חבר הכנסת,
למי הוא אמר את זה?
הוא אמר את זה לאופיר פינס, חבר מפלגת העבודה, ותשמע, זה נשמע רלוונטי כמו היום, לא? שאני טועה.
שתי שגיאות של תומי לפיד, זיכרונו לברכה. השגיאה הראשונה זה לא עוד פקיד.
חבר כנסת תומי לפיד, והשר תומי לפיד. שעבר
תומי לפיד, שאני אגב מאוד הרחתי אותו, לא הכרתי אותו אישית, אבל הרחתי את פעולו. השגיאה הראשונה זה לא עוד פקיד. יועץ משפטי או יועץ משפטית זה לא עוד פקיד. זה בן אדם שאמון על שמירת החוק.
אבל זה פקיד עדיין.
יש חוק שמגדיר
בדיוק, כי הוא לא נבחר, הוא לא,
חוק בדיוק מגדיר את תפקידו.
הוא ממונה, הוא לא נבחר.
יש ועדה שממנת אותו, עוד הפעם. יש, הוא אחראי על שלטון החוק, לא פחות משופטי בית המשפט העליון. זו המערכת, מה לעשות? אפשר לשנות, אבל כל עוד לא שינו את זה, לא משנים את זה תוך כדי משחק. דבר שני, השגיאה השנייה, שזו לא שגיאה, לדעתי, אני חושב שזה בלבול היום. יועץ המשפטי לא יכול לפטר את ראש הממשלה. יועצת המשפטית היום
יכולה לפטר שר?
לא, היא יכולה...
אבל היא אומרת, אני אפטר לא, אולי בן.
היא יכולה להצביע, אני מסביר לך, היא יכולה להצביע על דרך לקויה בהתנהלותו של ראש הממשלה, באשר לשר, כאשר יש, למשל, הלכת פנחס דרעי, או הלכות אחרות בבית המשפט, שלא מאפשרות לעשות את זה, כי לשר יש סמכות הרבה יותר גבוהה מאשר לחבר כנסת.
לא, הרי חבר פנחס דרעי זה משהו אחר.
לא, חבר כנסת היום יכול לכהן עד פסק דין חלוט. ראש הממשלה יכול לכהן היום עד פסק דין חלוט. שר לא יכול לעשות את זה, משום נכון. שלשר יש יכולת, למשל, חתימה ותקציבים נכון. וכו'. ולכן יש היגיון בדברים האלה.
שר שמוגש נגדו כתב אישום לא יכול לכהן נכון. כשר.
נכון, משום שבהחלטות שלו, הוא עושה החלטות שעלולות להביא לחלוקת
ניגוד
תקציבים,
עניינים.
ניגוד עניינים וכו'. ראש הממשלה, התפטרות שלו מביאה לבחירות, ולכן נכון. הציבור צריך לשפוט. במקרה של המאבק הזה בין היועצת המשפטית לממשלה לראש הממשלה, המאבק הוא עומד בכלל בבסיס אחר. למה אתה מנסה להשתלט על מערכת המשפט שהיא דנה בעניינך? זה הסיפור. עכשיו, לא ברד מיארה...
אתה מדבר על נתניהו?
בבקשה של נתניהו. לא היא זאת שהגישה...
הוא מנסה להשתלט על מערכת המשפט?
בוודאי. לא היא הגישה את כתב אישום. מי שהגיש כתב אישום נגדו זה הביתריסט מושבע ממפלגה, ממשפחה שלא פחות ימנית ממשפחת נתניהו. זה מנדלבליט. ולכן הוא מינה את מנדלבליט.
אתה רוצה שנזכיר לך מנדלבליט?
לא, אני רק רוצה, אני שם לך עובדות. שם לך עובדות.
אתה צודק, אבל להזכיר לך מה מנדלבליט אמר?
אני יכול, אפשר לעשות תוכנית שלמה.
לא, אבל אתה יודע מה הוא אמר? הוא אמר, מישהו מחזיק אותי במקום הדין.
אני לא נכנס למה שהוא אמר. אני נכנס לעובדות. עובדות, אתה מינית אותו. הוא ביתריסט ימני, הוא לא איש שמאל, כמו שאומר תומי לפיד זיכרונו לברכה, שההוא התנגד לממשלה.
בסדר, מדבר על העיקרון.
יפה. עכשיו, אני אשאל אותך שאלה. כשיועצת המשפטית היום אומרת שאי אפשר להמשיך עם תקצוב ישיבות ותקצוב מעונות בגלל שבגץ...
ידעתי זה הגיע.
יפה, כי בגץ אמר שבחוק הגיוס, בחוק ההשתמטות, זה לא הולך ביחד. אז באים אנשים ואומרים שהיא פוגעת בילדים. לא, היא לא פוגעת בילדים. היא שומרת על שלטון החוק. אין בעיה, תחוקקו חוק גיוס נורמלי, תחזרו לבגץ, גם בגץ ייתן לכם גושפנקה. הרי כל ניסיון לתקוף היום את היועצת המשפטית לא בא בשביל לעשות רפורמה. אגב, אני בעד רפורמה. גם ליברמן אמר כמה פעמים שהוא בעד רפורמה, אבל רפורמה ולא השתלטות על מערכת המשפט. מה שכרגע מתרחש בממשלה ומה ששרים עושים, אגב, חברי כנסת חוזרים על זה, סליחה על הביטוי, כמו טוקים, אני חושב שזה השתלטות על מערכת המשפט. זה לא ניסיון לשנות אותה לטובת כלל הציבור. זאת הבעיה, זה הכל.
הבנתי. טוב, תגיד, ידוע לך על משהו שבחדרי חדרים נאמר, על איזה שהם מגעים לחברה פוליטית בין בנט לבין גלנט, עם ידיעה, התערבות, משהו עם המפלגה שלכם ועם ליברמן?
אני לא מכיר את זה. אני רק שומע את ראש המפלגה שלי שאומר שבהחלט כל אחד מוזמן להגיע למפלגת ימין אמיתית.
זה נכון, אבל השאלה היא אם אתה יודע, זה למען האמירה זה בסדר, אבל משהו ככה בשקט יכול...
אני אגיד לך עוד משהו. אנחנו לפעמים אצלנו, כשמתכנסים, ופה אני מגלה לך קצת סודות שאני לא נוהג לעשות את זה, ואנחנו שואלים את עצמנו, מה אנחנו מחנה פליטים? מה אנחנו צריכים לאסוף אנשים שלא מצאו את עצמם במפלגות אחרות? אם יש עניין מדיני, פוליטי, אלקטורלי בהגדלת הכוח, אז בוודאי. אבל אנחנו לא צריכים, מפלגת ישראל ביתנו היום, היא לא צריכה להיות מפלגה שבה מגיעים כל מיני אנשים שמסיבות אחרות כאלה נפליטו ממערכת הפוליטית.
על מי אתה מדבר?
על כל מיני חקים.
לא, לא, דבר.
אני לא רוצה להגיד בשמות.
מי, בנט?
לא רוצה להגיד בשמות.
לא, למה?
לא, אני אגיד לך, יש כאלה שאומרים, למשל, שאלות...
בנט, הילד שקד, הם היו במערכת.
אני מסביר לך. לא, אמרתי, נפליטו ממערכת. אני אתן לך דוגמה, שאלו את אביגדור ליברמן, האם אתה חושב, האם אתה במגעים עם שר ביטחון לשעבר גלנט? האם גלנט תהיה בישראל ביתנו? הוא אמר...
שאלו את אותה שאלה גם לגבי גדעון סער.
לא, הוא אמר לא. מה צריך להיות יותר ברור מזה? אומר אביגדור ליברמן, לא. עומד במילה שלו, לא. עכשיו, שאלו אותו על בנט.
יש לי בעיה מהאמירה הזאת...
רגע, תן לי להכניס את התזה הזאת.
יש לי בעיה מהאמירה הזאת, אתה יודע למה?
שמה?
כי אולי ליברמן הוא היחידי שהוא אומר, וכנראה גם מתכוון. אבל, אתה יודע, הפוליטיקאים בחדרי חדרים אומרים א', ובחוץ אומרים בית. ואתה יודע את זה.
אני רק מזכיר ומחדד מה הוא אומר, כי כששואלים אותי לפעמים, תפרשן מה הוא אמר, אמרתי, אני לא צריך פרשן לדבריו של ליברמן. ליברמן מדבר הכי ברור, ומדבר כמעט כל יום בתקשורת. לא צריך פרשן לענייני ליברמן. אתם רוצים, תשאלו אותו מחר, מחרתיים, ברעיון הבא, תשאלו למה הוא מתכוון. כשהוא שואלים אותו, האם אתה תתאחד עם בנט? אומר, א', זה לא על הפרק כרגע משום שאין בחירות, ב', אם אנחנו נראה שהדבר הזה מביא אלטרנטיבה שלטונית אמיתית, וזה מביא יותר מנדטים מאשר הליכה כל אחד לחוד, בוודאי שיהיה איכות כזה. האם ליברמן צריך להיות מספר 2? למה? אני שואל, למה הוא צריך להיות מספר 2? לנו יש כרגע מפלגה עם 6 מנדטים, ואנחנו מכפילים את הכוח שלנו בסקרים.
זה נכון, הסקרים מדברים על 14.
אנחנו הוכחנו במשך שנים, שאנחנו לא נכנסים משנים, ואחר כך הולכים ואומרים אחד, וכל מיני דברים. יש לנו אג'נדה ומשנה סדורה. עכשיו, אם מי שרוצה להצטרף לישראל ביתנו, הוא מוזמן, בוודאי. אם הוא מגדיל את הכוח, בוודאי שהוא מוזמן. אף אחד מאיתנו לא מפחד מתחרות פנימית. גם אני לא מפחד מתחרות פנימית. כי כל אחד יודע מה הוא שווה ומה הוא עושה. זה לא עניין של תחרות פנימית. אם מישהו בא ומגדיל לך את זה בכמה מנדטים, בוודאי שאתה תפתח לו דלתות. אבל עושים את זה לא לצורך הבנה עמוקה מהי האלטרנטיבה שלטונית. כי אותו בן אדם ששואל אותי או את ליברמן או את כל חבר כנסת אחר, הוא לא שואל שאלה הכי עיקרית, האם אדון ליברמן יכול להיות ראש הממשלה, האם אביגדור ליברמן יכול להיות ראש הממשלה. את זה הוא לא שואל. למה? כי הוא חושב שאפשר לדלג על השאלה הזאת. אני לא רוצה לדלג על השאלה הזאת.
הבנתי,
כי
אבל
אם בנט יראה בליברמן מועמד לראשות הממשלה ויגיד אני מוכן שאיבט מחר ייכנס לשכת ראש הממשלה ויחד נשב ונחליט מי ראשון, מי שני, איך הולכים, סיפור אחר. כן. את זה אתה לא שומע
אבל
ממנו.
כדי להגיע לשם צריך לדבר לפני כן.
אני מניח שיש סיכות, הוא מדבר עם מערכת הפוליטית, הרי ליברמן הוא לא חדש במערכת הפוליטית. הוא גם שר הביטחון לשעבר, שר החוץ, שר האוצר, שר התשתיות, היה ראש הלשכה של נתניהו, היה יושב ראש ועד חוץ וביטחון. תגיד לי, אם מישהו רוצה לדבר עם ליברמן, הוא לא ישיג אותו? ברור שהוא ישיג אותו. אבל כל הספקולציות כאלה שעולות בתקשורת, שוכחות שאלה הכי עיקרית. למה אתם לא מדברים על אביגדור ליברמן כמועמד לראשות הממשלה? ואני רוצה לדבר על זה, אני כן חושב שהוא יכול להיות מועמד לראשות הממשלה.
טוב. התחלנו עם דבריו של תומי לפיד, השר תומי לפיד, זיכרונו לברכה, ואני רוצה לשאול אותך, כרגע מדברים, לפחות בעוצמה יהודית, מדברים על הדחת היועמ"שית, היועצת המשפטית, גלי בהרב מיארה. דעתך?
א', יש ועדה. ממשלה וכנסת לא יכולים להדיח את היועצת המשפטית. יש ועדה.
בסדר, אבל אם הממשלה,
בוועדה הזאת יש יחסי כוחות. אז אי אפשר לאיים על אנשים שהם יושבים בתוך הוועדה, בכך שהם לא יהיו בוועדה, או שכן יהיו בוועדה, או שיקבלו משהו אחר, בשביל שהם
לא, זאת הוועדה. אני שואל דעתך אישית.
אני חושב שזה דבר לא נכון. אני חושב שלאור מה שעברנו, גם בשבעה באוקטובר, גם בשנה של המלחמה, אני חושב שהרבה עושים דלגיטימציה ליועצת המשפטית, כאשר מקשרים את שמה לדברים שלעולם לא היו. למשל, מאשימים אותה בזה שצהל לא התקדם בג'יבליה, או מאשימים אותה שצהל לא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות. אני חושב שזה פשוט פייק שגובל בפשע, ודברים כאלה לא צריכים להיות. כשאני שמעתי את יועצת המשפט לממשלה באחד הוועדות, היא באה לוועדת החוק, חוקה ומשפט, אני התרשמתי שאכן היא פועלת במסגרת החוק. אני, חוץ שאני לא שואל בכל הדברים, אולי יש בדיונים חסויים בקבינט, אולי מתנהגת אחרת, את זה אני לא שומע, וטוב טוב שכך שאני לא שומע.
היא לא לעומתית כלפי הממשלה, כי אתה שומע, בכל זאת, יש הרבה מאוד תלונות, גם של ראש הממשלה, גם של שרים, גם של יריב לוין, שהוא רוצה לשנות. אני רוצה לשאול אותך, אתה לא חושב שהיא לעומתית כלפי הממשלה?
אתה תופתע לשמוע, אני חושב שהממשלה הזאת לעומתית כלפי דמוקרטיה ישראלית. אני חושב שהממשלה הזאת לא מבינה את המשמעות של הדמוקרטיה. זה שאתם נבחרתם, זה לא אומר שאתם יכולים לעשות דברים שהם בניגוד לכל הכללי משחק.
זה מה שקורה.
בוודאי. כשמנסים לעשות חוק עוקף בגץ בנושא של חוק הגיוס, כשמנסים לעשות, לחלק כספים קואליציוניים, כאשר כל ציבור ששומע אותך כרגע נושא בנטל והגזירות של 25, אז מה אתה מצפה מיועצת המשפטית? שהיא תהיה שותפה לפשע הזה? אני חושב שממשלה פושעת. אני חושב שממשלה הזאת עושה דברים בגדר פשע. לא נסחף ממש, בגדר פשע. אני אומר לך שהממשלה שמנסה לקחת ציבור שלם ולהגיד, אנחנו לא נגייס את הציבור הזה, ואנחנו נשלח צו חמישי
זה לא מדויק.
לא, בעיניי זה פשע.
כן, כן, אבל זה לא,
זה פשע.
אני מבין מה שאתה אומר, אבל זה לא מדויק, כי מנסים להגיע לאיזשהם הסכמות כרגע, מדברים על כמה אלפים.
לא, דוד, אני יושב בוועדת חוץ וביטחון, אני יודע בדיוק. אני יודע בדיוק שאתה יודע מה, בלי להיכנס למספרים, אני אתן לך התראה הכי מסוכנת.
רגע, שנייה, שנייה.
התראה הכי מסוכנת שאתה תשמע אחר.
אבל רגע, עוד לא שאלתי. אני שומע את שר הביטחון, ואני שומע אחרים שמדברים על הגשה של איזשהו מתווה בהסכמה. יש בזה משהו?
המתווה בהסכמה בו המספרים הכי נמוכים שלא נותנים מענה לצהל.
שזה דרך, אומר?
אני אסביר. למה, כשאמרתי פשע, אני לא סתם אמרתי פשע. אני חושב שהיום, כאשר אתה נחשף לנתונים מדהיגים מאוד של הגיוס של חיילי מילואים, שזה ירידה דרמטית. תזכור מה שאני אומר לך, ירידה דרמטית. אם בשבעה באוקטובר חיילי מילואים שהתייצבו למלחמה הגיעו ב-120-150% ליחידות, היום אנחנו צנחנו במספר שאמור להדליק את כל הנרות אדומות לכולם. כי אם חלילה מחר יש עוד מלחמה כוללת כזאת, הרבה אנשים פשוט לא יבואו למלחמה, בגלל שמסתכלים...
אתה לא מפחיד את האנשים עכשיו?
אני לא מפחיד את האנשים, אני מתאר את המציאות. כי הם מסתכלים כיצד הממשלה הזאת שנה וחודשיים לא עושה את מה שהם מצפים. הרי אנשים חוזרים מהחזית.
אתה מדבר על הגיוס, על הגיוס של אומר, החרדים.
הגיוס אבל... של חרדים וגם גם, גם לא רק גיוס חרדים. גם
בני.
חלוקה שווה וצודקת של המשאבי המדינה. זה מה, ש, זה מה שמפריע
טוב,
לאנשים.
טוב, אז בוא שנייה אחת, אני רוצה לחזור איתך אחרונית. במקום שבו אתה יושב כרגע, ישבו גם גלנט וגם יעלון. שני שרי ביטחון, שניהם אמרו לי פה בתוכנית, אני לא רוצה להגיע, כל אחד מהם אמר לי, אני לא רוצה להגיע למצב של כפייה על הדתית. להכריח את הדתיים להתגייס, אני רוצה להגיע להבנה. אבל עכשיו מדברים על כפייה, ואני רוצה עוד פעם לשאול אותך, האם הדרך של חוק, שתקומם הרבה מאוד היא הדרך הטובה בעיניך, או שאתה חושב צריך להגיע להבנה, והאם בכלל יש אפשרות כזאת?
תראה, היום יש חוק שמחייב את צהל לגייס את כולם. צהל
כן,
לא
אבל הוא לא פועל...
למה הוא לא פועל את זה?
כי הוא חושש שזמן מלחמה אולי...
אבל צהל לא צריך לחשוש. מי שצריך לחשוש זה הדרג המדיני. למה צהל צריך לחשוש? צהל צריך להוציא צווים, לעשות את המינימום של המינימום.
אבל יש שר ביטחון, שרי ביטחון.
ולכן אני חושב שגם שר ביטחון חוטא במטרה פה. הסיפור של גיוס חרדים הוא מתחיל מקודם כל התוויית מדיניות. אם אתה שומע היום... הנהגה של המגזר החרדי, כולל הנהגה פוליטית. אני לא מדבר על הרבנים שאומרים, אנחנו עדיף שיכנסו לכלא מאשר ילכו לצבא. יש כאלה שאומרים את זה. דרך אגב, אני אמרתי, כשאני שומע רב, ואני יכול לתת לך שמות, פשוט אל תפוס אותי במילה, אבל יש לא מעט רבנים שיושבים בתפקידים ציבוריים, מתנגדים לגיוס של תלמידי ישיבות, אז מה, במה הם שונים למשל אמירתו של לדור, לשעבר פרקליט המדינה, שאמר שהוא קורא להשתמטות. אותו דבר. זה לא בסדר וזה לא בסדר, אבל מעבר למילה לא בסדר צריך להילחם בתופעה הזאת. ואז אני רואה שכל הצמרת המדינית נלחמת בפרקליט לשעבר בצורה מטורפת, וכל הערוצים 14 למיניהם תוקפים אותו ללא רסן, ואמירה של רבנים מאוד מכובדים שיושבים על המשרות ציבוריות שותקים.
אתה מדבר על האמירה של משה לדור.
לא, אני השוויתי את האמירה של פרקליט לשעבר משה לדור, שאני בכלל דוחה על הסף את האמירה הזאת, לבין אמירות של רבנים שאומרים, אנחנו לא נקרא לתלמידי ישיבות ללכת לצבא. אנחנו נעשה להם, אל תלכו בשום מקום, בשום מצב אל תלכו לצבא. אז מה, זו אותה השתמטות. ולכן מילה אחת על החרדים. תראה, אני אומר לך דבר פשוט. הבעיה הזאת היא בעיה פוליטית, והבעיה הזאת היא בעצם מענה לבעיה פוליטית של נתניהו. אם ראש הממשלה היה חושב לא על הקואליציה שלו, לא על הבחירות הקרובות, אלא חושב על עתיד המדינה, ומזמן היה מפריד בין הפוליטיקה בנושא הזה, ושלמות הקואליציה, לבין עתידה של המדינה, שחייבת לשנות את הדרך שלה, וחייבת לבוא לציבור החרדי ולהגיד, חברים, אחרי 7 באוקטובר, אתם לא יכולים להיות בצד.
אתה מוכן להגיע לפשרות עם החרדים?
בוודאי שאפשר להגיע לפשרות, אבל הפשרה צריכה להיות אחרי שאתה מגדיר מהם היעדים, ומה היא הגדרה כללית. הגדרה כללית גיוס לצהל זה לא מילה גסה. אם אנחנו נגדיר שגיוס לצהל חייב להיות לכולם, כולל ערבים, כולל צ'רקסים, בדואים, דרוזים, כמו שכולם משרתים, עולים חדשים, ותיקים, אז אנחנו נגיע למכסות.
אתה יודע שזה לא יקרה.
אז אני חושב שזה לא יקרה משום שלהם נוח להגיד, כן, זה לא יקרה. לא, להנהגה החרדית.
אתה מדבר על הערבים,
לציבור חרדי.
גם על הערבים. אז יגידו לך החרדים, למה אתם לא מגייסים את הערבים?
אני בעד גיוס הערבים. אני בעד. אתה יודע שהיום הערבים... אתה יודע שכמות הערבים היום...
יש,
בוודאי. לא, היא בעצם תואמת את הכמות החרדים.
לא,
כמות החרדים בצבא...
לא בדקתי את זה.
אני אומר
לך... אבל אני גם יכול להגיד לך שיש הרבה מאוד מתגייסים גם מקרב הערבים, ואנחנו לצערנו יודעים גם שהם כאלה שנפלו במלחמה והם ערבים.
דוד, תראה, המחזור השנתי שהעדה החרדית יכולה לתת היום, כשאתה מנקה ומוציא את כל האנשים שהם תלמידי ישיבות שהם יכולים להיות רבנים גדולים, אתה עדיין יכול להגיע ל-15-17 אלף איש, מגויסים מהם אולי 1,500 בשנה סך הכל. כלומר, אנחנו מדברים על 8-9% מהשנתון של החרדים, לא של כלל המתגייסים. ערבים פחות או יותר, גם בערך אלף, קצת יותר מאלף ערבים משרתים בהתנדבות בצהל. זה הנתון שהיה לפני המלחמה. אני אומר לך שחרדים צריכים להבין שהגיע מצב שהם לא יכולים להיות בצד. לא יכולים. זה כמו שחבריי במגזר הדתי אומרים, כשאתה לומד גמרא ואתה רואה שריפה בחוץ, מה אתה תעשה? אתה תפסיק ללמוד גמרא ותיקח דלי ותחבא את השריפה, או שאתה תשב עד שאתה תסרב בתוך הכולל שלך? זה בדיוק המצב. אתה חייב לקחת את הדלי הזה וחייב לשפוך מים ולהתחיל להיכנס מתחת ללונקה. כי אין מצב שאנשים מקבלים פה 5-6 צווים בשנה, ויש ציבור שלם שמקבל גיבוי פוליטי, והגיבוי פוליטי הזה מאפשר לו גם לגדול מבחינה פוליטית ו... להשפיע על הממשלה שהוא חלק ולשון המוזניים בתוך הממשלה. זאת הבעיה של המגזר החרדי.
החלטת שופטי בג"ץ להוציא צו שמחייב את יריב לוין, השר יריב לוין, למנות נשיא חדש לבית המשפט. איפה זה ייגמר? יריב מאיים, בג"ץ אומר, יש לכם זמן מוגבל, איפה זה ייגמר?
אני אגיד לך משפט ש... אני לא נוהג להגיד מה היה בדיונים סגורים של ועחופ, אבל המחברת שאנחנו מנהלים בוועדת חוץ וביטחון, היא מחברת די אהבה. בתוך המחברת הזאת אפשר למצוא הרבה התראות לפני 7 באוקטובר, שנגעו לרפורמה המשפטית, שנגעו, וגם אני רשמתי ושאלתי בכירים שהגיעו לוועדת חוץ וביטחון, על התנהלותו של שר המשפטים שקידם את הרפורמה ואיך זה השפיע על צהל, והכי חשוב, דוד, אני אומר לך דברים, איך זה השפיע על האויבים שלנו, איך הם קלטו את המוכנות שלנו למלחמה. התחושה שלי שאנחנו חזרנו...
יכול להיות שזה, אולי יש לזה גם עוד סיבה, יכול להיות שהעובדה...
יש הרבה סיבות.
לא, אבל בוא נדבר על הסיבות העיקרות.
ועדת חקירה לא תצחה לענות את הסיבות האלה.
שנייה אחת, לפני ועדת חקירה. אני רוצה להבין.
סליחה, אמרתי רק שהתחושה שחזרנו על 6 באוקטובר, זה התחושה.
הבנתי מה שאתה אומר, אני רק שואל, האם יכול להיות שהעובדה שטייסים ואחרים אמרו אנחנו לא נתגייס, יכול להיות שזו גם הסיבה, רגע, אבל לסיים את המשפט, אבל יכול להיות שזאת הסיבה גם שהערבים שישבו שם, חיילים שלנו שלא היו במקום, אבל אותם נבלות של הנוח'בה שאמרו, הנה תראה, הם לא התגייסו, אז יסרבו פקודה, יכול להיות שגם זה גרם, או שזה רק צד אחד של המפה.
תראה, אתה מכיר איך פועל המודיעין הישראלי. אתה ראיינת המון פוליטיקאים וגם אנשי צבא. כל אחד יכול לספר לך שזה לא נקודה, ההסתכלות היא לא בנקודה ספציפית ביום המסוים הזה. יש מה שנקרא הרבה מסמכים, הרבה תובנות. מהתובנות האלה גם האויב עושה את התובנה העיקרית והמרכזית. מה שאתה מתאר, אתה מתאר נקודה ספציפית של אמירה של טייסים, אולי טייס אחד או שניים.
ספציפית?
כן, כי לא ראינו מחאה של הטייסים פעילים, ראינו, כי אני אומר...
חלק לא דיברו, לא, אבל לא, חלק לא. דיברו, והם אמרו, אני מדבר בשם חבריי.
לא, בסדר, אני יכול לדבר בשם חבריי, אבל החבריי לא הסכימו איתי. היו אנשים שמזמן כבר
אבל
לא...
אבל האויב
כן,
הזין לך.
אבל עוד הפעם, אני מסביר לך. שנכון, היו מספר אמירות מצומצמות של אנשים שבכלל לא טסים. אני יודע בוודאות, ב-100%, שאף טייס... אף טייס בשבוע באוקטובר לא סירה. לא, מה זה לא ברור?
זה נכון, זה נכון.
עכשיו, כשאתה בא ואתה אומר...
כשאתה נלחם על הבית, כולם התגייסו.
יפה, אבל כשאתה בא ואתה אומר שאתה לא רוצה שמדינה שלך תשנה, שהמשטר במדינה שלך ישתנה, שאתה חושב שאתה תפסיק להתנדב בגלל שהמשטר שלך לא יהיה דמוקרטי, אני חושב שזו אמירה, אפשר לפרש את האחרת, אבל אמירה היא... לא כזאת נוראית, על מנת להטריע על משהו שבא לקרות. אני לא מצדיק את החלילה, את האמירות של השתמטות, ממש לא, אני אמרתי, אני דוחה על הסף, אבל בדיעבד, כשאתה בונה את הסיפור בצורה רטרואקטיבית, ואתה אומר, הנה בגללכם, אני חושב שזה דבר, אני דוחה על הסף, בדיוק כמו שאני דוחה על הסף את האמירות של השתמטות. יש פתרון אחד פשוט, הקמת ועדת חקירה ממלכתית, הוועדה הזאת חייבת לקום. אגב, יועצת משפטית גם דורשת, כי הדבר הזה יסייע למערכת המשפט באולם. אני חושב שלו היינו מקימים ועדת חקירה כבר באמצע מלחמה, אולי בקיץ לצורך העניין, יכול להיות שגם הייתה השפעה אחרת גם על ההחלטות ברמת ה-ICC וה-ICJ. אני יושב בוועדת משנה למודיעין להסברה ומדיניות החוץ. יש שם דברים שקשורים להתנהלות המערכת המשפט. היא עצמאית, אני מזכיר לך שיעקב
באמת
טיר...
חושב שהייתה לזה השפעה? אני יודע.
איך אתה יודע? טירקל, יעקב טירקל, השופט יעקב טירקל, שעמד בראש הוועדה שחקרה את מאבי מרמרה ומצור על עזה, התקבלה מאוד בחיוב על ידי המערכת המשפט הבינלאומית. ו...
כן, אבל עכשיו יש שם כמה אנטישמים.
זה לא קשור לאנטישמים, ואתה
יודע, בטח זה קשור.
תראה, זה, אני לא, עוד הפעם, לא מצדיק חלילה ה-CJ
ו-ICC. אני שומע את התובע האנטישמי הזה, אני שומע את... בוא... אנחנו בתוך עמנו חיים, אנחנו שומעים את מה שאומרים, השוודים, הנורווגים, הספרדים, בוא, אנחנו שומעים מה הם אומרים.
דוד, ועדת חקירה ממלכתית זה קודם כל בשבילנו.
זה לא היה אף פעם.
זה קודם כל בשבילנו, בשביל עם ישראל, שעם ישראל יקבל תשובות.
לא, אני לא מברך לך על איזה ועדה צריכה לקום, אני רק אומר לך שאתה אומר שוועדת חקירה ממלכתית
הייתה מסייעת למערכת הקצינים שלנו.
אתה חושב?
אני בטוח בזה, כי מערכת המשפט, תראה, הרי לא נפתחים, ברוב המדינות לא נפתחות חקירות בגלל שמדינות אלה יודעים שיש מערכת משפט עצמאית.
אתה אומר לי בעצם משהו נורא מעניין, שאם הייתה קמה ועדת חקירה ממלכתית, האנטישמים האלה שיושבים שם היו משנים את דעתם על ישראל.
לא,
ואני אומר לך שזה לא נכון.
לא אמרתי זה, אמרתי
שאלה... לא, אבל זה היה פועל היוצא.
הטיעון המשפטי השלם היה הרבה יותר חלש מאשר היום.
אבל מה זה הטיעון המשפטי?
מה זאת אומרת? יש עדיין משפטים.
לא, לא, אני מבין מה שאתה אומר. אני רק אומר, יושבים שם בבית הדין בהאג, אנטישמים, אתה שומע מה הם אומרים, ואתה אומר לי בעצם, אם הייתה קמה ועדת חקירה ממלכתית, הם לא היו עושים את מה שהם עשו.
תגיד לי, מי החליט?
יש לי קצת בעיה עם האמירה.
אין בעיה. אני אשאל אותך שאלה, מי החליט לשלוח לשם את אהרון ברק? ליברמן או נתניהו? נתניהו החליט לשלוח אותו לשם, נכון?
אני מסכים איתך.
בסדר. אז אם אתה משחק במשחק הזה... תראה, אם אתה משחק במשחק
הזה... ישראל לא הכירה, אגב, בבית הדין בעד.
בסדר, גם מדינות, גם ארצות הברית לא מכירה.
נכון.
אבל אני אומר לך שאם אתה החלטת לשלוח לשם, ואתה החלטת לשחק לפי הדברים האלה, אז שחק עד הסוף. תשחק עד הסוף. כי יש משפטנים...
אין לי ויכוח איתך לגבי הנושא... יבגני, אבל אין לי ויכוח איתך לגבי הנושא של ועדת חקירה ממלכתית, כן או לא, אני לא מתווכח איתך על זה. צריך ועדת
חקירה... אני אומר לך מה אני שומע. אני שומע שהטיעונים להקמת ועדת חקירה ממלכתית...
מי אתה שומע את זה?
אני שומע את זה מאנשים שעוסקים גם במערכת המשפט הישראלית. זה אנשים שבאקדמיה עוסקים, זה אנשים שעוסקים במערכת המשפט.
טוב, עזוב אותי מהאקדמיה, עזוב אותי מהאקדמיה. אני שמעתי מה אומרים מרצים באקדמיה,
בסדר.
ואיך הם מדברים, אתה רוצה לשמוע?
לא, יש כאלה שאני אומר להם בפנים שאני לא מקבל את מה שאומרים.
בוא, אני אשמע לך מה אומרים באקדמיה.
אני אומר להם בפנים שאני לא מסכים למה שהם אומרים.
בוא נשמע מה אומרים באקדמיה.
בבקשה.
אני חושבת שכשאני חושבת על סירוב, אני חושבת עליו כעל מעשה פטריוטי. אני רואה את עצמי סוג של פטריוטי. אני רוצה להציל את נפש האומה, אפשר להגיד, שהולכת ומזדהמת, שהולכת ונעשית פשיסטית.
מי זאת?
דוקטור ענת מטר, מרצה לסוציולוגיה, נדמה לי, באוניברסיטת תל אביב.
אתה רוצה דעתי, אמירה מטופשת.
מטופשת?
כן.
שעורייתית?
שעורייתית, מטופשת. אני לא אומר.
היא מחנכת את הילדים?
אנחנו במידה דמוקרטית, למה אני צריך להסכים עם כל מה שאומר מרצה באוניברסיטה? אני לא דוקטור, יש לי רק תור שני, אבל אני לא מסכים.
הבעיה היא שיש
הרבה. אני חושב שאני די ברור, לא?
הבעיה שיש הרבה כאלה, כן, ברור. תגיד, עסקת החטופים, בוא נדבר על זה קצת. אתה יודע, כששוחררו המחבלים של עסקת שליט,
כן.
אני אגב רוצה לשמוע דעתך, אמרו, הם יחזרו לפגע בנו, וזה קרה כך.
קודם כל, סינואר שוחרר על ידי ראש הממשלה.
לא, לא חשוב מי עשה את זה. אני רק אומר, אתה מדבר עכשיו על ברגותי, שהוא אשם באין ספור מקרי רצח, על הפעילות שלו ומה הוא עשה, והוא אחד המוזכרים, אני לא יודע אם זה יקרה, אבל מוזכרים בשחרור, ועוד הרבה הרבה כאלה שהם... אפילו חיילי נוח'בה. כמה זה נכון, אני לא יודע, אני אומר מה המוזכר.
אני אגיד לך, דעתי בנושא הזה, באמת דעתי אישית. א', המחיר שאנחנו נשלם...
אגב, שלא יובן, לא נכון, אני בעד שחרור כל החטופים בתמורה האלה, לא מעניין אותי מי. אז שדעתי תהיה ברורה כאן.
אני חושב שדה ברורה. המחיר, העסקה שאנחנו נשלם, ואני אמרתי את זה כמה פעמים, המחיר הזה לא יהיה יותר גבוה ממה שישראל שילמה באוקטובר 2011. כי אז תמורת חייל אחד שחררנו 1,027 חיילים. כן. אם בהנחה שיש לנו 100 חטופים, ואני מקווה מאוד ככל שכמה שיותר חיים, אין לנו 100,000 אסירים ביטחונים. אתה מסכים איתי? אז המחיר כבר יהיה נמוך ממה ששילמנו באוקטובר. זה דבר אחד. דבר שני, במשך שנה וחודשיים, אנחנו בישראל ביתנו ואביגדור ליברמן, אנחנו אומרים שני מסרים מאוד חדים וברורים. קודם כל, ניתן גיבוי לכל עסקה שטובה על ידי צוות מסע ומתן, כי הם אנשים שהכי אמינים, הכי לא פוליטיים, והכי יודעים את כל מה שקשור סביב הנושא הזה. ואנחנו נפגשים עם משפחות, אני כמעט על בסיס שבועי נפגש עם משפחות. ולכן צריך לתת להם גיבוי ולא להכניס מקלות לגלגלים של העבודה של ניצן אלון, ראש המוסד וראש השבק. לאחרונה, וזה גם תוספת לעמדה שלנו, אני שומע שמדברים על עסקה הדרגתית, חלק ישחררו, חלק לא ישחררו. ישבנו וחשבנו וקיבלנו החלטה שאנחנו קוראים לעסקה בפעימה אחת, אני חושב שאסור היום לעשות את ההפרדה הזאת, בטח אחרי שנה וחודשיים, ולכן יש תוספת קטנה לעמדה שלנו בנושא של גיבוי לצוות מסע ומתן, שאנחנו קוראים לשחרר בעסקה אחת. עכשיו לגבי מחיר, אמרתי לך, חבר כנסת יש לו את הפריבילגיה במרכאות להתבטא כי הוא לא מצביע בעד העסקה. מי שיצביע על העסקה זה הקבינט והממשלה. אני מזכיר למאזינים שלך שאביגדור ליברמן הצביע נגד עסקת שליט, ואפילו היה לו אומץ להגיד את זה למשפחת שליט. כי אז היה מקום, המצב היה אחר אז, והיום הוא שונה לגמרי. יש לנו היום בוודאות עשרות אנשים, אני לא יודע מספר, אבל עשרות אנשים שהם חיים, אנחנו מקבלים אותות מהם כמעט על כל שבוע, ולכן אני חושב שמדינת ישראל פה חייבת לעשות הכל בשביל להשיב אותם הביתה, חייבת. אני לא מקבל את האמירות הקשות האלה של השרים בממשלה, מהאגף כזה, האגף כזה, קוראים לעצמם ימנים, משיחים, תקרא לזה כשאתה רוצה. שהם מתחילים להגיד למשפחות, להיכנס לוויכוח ולהגיד שאם אנחנו נשחרר מחבלים, אז יהיו עוד כאלה משפחות. אתה כמדינה, אתה אחראי, על החיים של האזרחים. האזרחים האלה נלקחו מהמיטות שלהם. אתה לא שלחת אותם לקרב, בידיעה שהם יכולים למות. הם לא היו חיילים. הם נחטפו, יש שם בוודאי חיילים, כן? אבל אני מדבר על האזרחים שנחטפו מהמיטות שלהם. וזה שמדינת ישראל, שנה וחודשיים, לא מסוגלת לעשות מעשה, ולא להשתגע בשביל להחזיר אותם, זה מעשה, זה
טוב,
בושה,
אני
זה בושה שאני,
מתבייש,
שאני מתבייש ב, ב, בכל אני, הכוח שיש לנו למדינה.
זה נגד את דעתי הצנועה. א', אני שמח שאני לא צריך להצביע, אבל אני בהחלט בעד שחרור כולם בפעימה אחת, ולא מעניין אותי מי ישתחרר.
זכותך להגיד מה שאתה חושב, אני חושב שגם אני השמעתי את העמדה שלי.
אז אני אמרתי גם את דעתי, אני מסכים לכל מה שאמרת במקרה הזה. סגן יושב ראש הכנסת, יבגני סובה, תודה.
תודה רבה לך.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.